מוצא חיים מנחם תוקר, לא הולכים לישון עד אור הבוקר. תוקר, תוקר. מוצא חיים מנחם תוקר, לא הולכים לישון עד אור הבוקר.
אנחנו במוצ"ש חי הלילה, ממש מתקרבים לימי תשעה באב, ואנחנו היום בתוכנית מאוד מאוד מרתקת. יהיו כאן איתנו שני אורחים בשעה הראשונה. אנחנו כאן עם מוזיקאי עיוור, שעשה כמה דברים מאוד מאוד מיוחדים בחיים שלו. יהיה איתנו כאן וידבר על הקשיים, ועל בעצם אולי כל מה שמתמודד בקריירה שלו. ויחזק פה אותנו. בשעה הבאה אנחנו נהיה כאן עם סיפור נוסף ומרגש. וכל הסיפורים האלה שיש לנו היום במוצ"ש חי, כמובן סביב המוזיקה, כמו שאתם יודעים, כדי להרבות אהבת חינם. אז יעקב בלוך עורך אותנו, מאיר ברבי, ברבי, ברבי,
בר מינה.
מה שלומך?
ברוך השם.
איזה כיף שהגעת אלינו. התחלנו, בטח. מה שלומך קודם כל?
אני ברוך השם בסדר, אז שבוע טוב.
שבוע טוב, שבוע
טוב. כן, כמו שאמרת, אני... השם במשפחה שלי הוא בעייתי, למה כשאני עובד עם אנגלוסקסים אז זה ברבי, ואתה יודע, המקור זה ברבי, וההורים מטוניס, מג'רבה. כיף, כיף, אני, כבוד גדול הוא להתארח פה, וזה לא מליצה, זה,
תודה.
אני גדלתי על רדיו בכלל, וכשהתחיל הרדיו האזורי, אז חיטטתי בכל כולו, ורדיו כל חי היה אחת התחנות, אני זוכר אותך עוד מאז, מהתוכניות בערב, למדתי ממך את השיר, יאללה, יאללה, ילילי, יאללה, יאללה, ילילי, אוי לב.
אנחנו היום בוקלי, זה דווקא טוב, מתאים העניין הזה.
מתאים? אז סבבה, אז יופי.
אז בוא נתחיל מההתחלה, ברשותך, כי אנחנו רוצים פה באמת...
כן.
לעודד את מי שצריך את העידוד בימים האלה. נולדת עיוור?
כן, נולדתי עיוור, אני בן 58, נולדתי וגרנו בנתיבות. בהתחלה גדלתי במסגרת רגילה, גני ילדים רגילים. לא ליקקתי דבש, הילדים ראו בי טרף קל, ובהחלט טרפו וניצלו וכיסחו, ואני יכול להגדיל ולתאר, אבל... בגדול לא היה נעים ולא היה נחמד בגן מצד אחד, ומצד שני הגננות גילו אותי, כי הייתה לי מין תכונה כזו שכנראה היא נרכשת עקב הצורך להשתמש בחושים אחרים קצת יותר, אז כל סיפור שהגננת סיפרה בבית הייתי מדקלם אותו כמעט מילה במילה, והם היו בהלם, איך הוא כאילו מדקלם וכך, והמוזיקה כמובן פרצה ממני בכל עוזה, ובגיל שש נשלחתי לפנימיה, בית חינוך עברים, אחד המקומות הכי חשובים בחיי, אני גדלתי שם 12 שנה. שם זה היה הבית כמעט, כי היינו נוסעים הביתה להורים פעם בשלושה חודשים לפעמים, מחנוכה עד פורים, כשהשנה מעוברת, אז זה שלושה חודשים. והיוצרות קצת התהפכו, בבית הרגשתי אורח, בבית חינוך עברי הרגשתי בבית, אבל שם למדתי הרבה הרבה דברים, שם למדתי את כל הכלים להכשרה להיות עצמאי, שם גם למדתי המון מוזיקה, כי הייתי חשוף להמון המון כלי.
בבית חינוך עברי?
כן, כן, בטח, בית חינוך עברי, שם גם למדתי ברייל וכולי, ואחרי בית חינוך עברי, כמו... לא כולם, אני לא הלכתי לצבא, כי בתקופתי לא רצו מתנדבים, כתבנו מכתב ואמרו לנו תודה, והלכתי לאוניברסיטה, למדתי מוזיקולוגיה בבר אילן, אחרי זה למדתי באקדמיה למוזיקה, את אומנות הביצוע, חליל צעד, עשיתי הרבה דברים.
והכל כיוור, אף פעם לא, בעצם לא ריחמת על עצמך, לא חסכת על עצמך שום דבר.
תראה, אני... יכול לתאר למאזינים משהו לגבי כמה לא רציתי לרחם על עצמי, אבל מצד שני כמה לא רציתי להיות יוצא דופן. אני, בסוף תערכו, תחתכו, אין לי בעיה.
לא, מה שאני
לא. תשמע, פעם היו כותבים בברייל במרצע, היית שם מין מסגרת מתכת, והיה לך משבצות, ועם המרצע אתה רוצה חורים, כל אות היא כמה חורים, זאת אומרת, לוקח המון זמן לכתוב. אני ראיתי דגם של המכשיר הזה מצרפת, שהוא קסם לי, ומאותו רגע שהזמנתי אותו מחבר, את כל הסיכומים באוניברסיטה סיכמתי בזמן אמת, בהרצאה עצמה, ולא הקלטתי את עצמי והלכתי לחדר והקשבתי להקלטה, כי לא הייתי מוכן לבזבז זמן כפול על הרצאות שהקשבתי, והרבה יותר מזמן כפול. אז כן, תמיד רציתי להסתגל, להיות מאוד מאוד דינמי, נייד, קומפקטי, זז, לא היה לי בראש יותר מדי את המחשבה של טוב, אני לא יכול, וזה היה לי ברור שתמיד אפשר, והיום אמרתי לך שאני עובד בשמחות וככה, ועוד כל מיני דברים, אז מתחילת דרכי, הייתי מביא, לא תמיד הייתי מספיק ללמוד מילים של כל שיר עד הסוף, הייתי מביא איתי דפי ברייל, והיו, הלהקה הייתה מלווה, ואני הייתי שם אותם על הבטן, ועל זה גם יש לי סיפור מצחיק, מותר בתשעת הימים.
ברור, אבל בהמשך, קודם כל תמשיך עם הכיוון.
אז כן, אז אני ככה כל הזמן מנסה להיות כמה שפחות, אני לא יודע אם שונה או משהו, כי תמיד אני שונה, את העיוורון הרי אני לא מסתיר, את הברייל אני לא מסתיר, אבל אני משתדל להיות קליל, אני חושב שזו המילה. בכל הזמן, היום, עד היום אני משתדל, היום יש לי טאבלט לעיוורים, שאיתו אני עולה על במות וקורא מילים דרך הטאבלט.
וואו, זה מדהים, אתה בעצם ממש מוזיקאי, מנגן חליל, מנגן קלידים, מתקלט,
חליליות.
שר, מופיע, שר, חליליות, כן, זה הכלי שהתחלת איתו, נכון?
חליליות התחלתי, אחר זה חליל צד.
עכשיו, חליליות למשל, דוגמה, חליל, בסדר גמור, אני חושב על זה, אולי באמת לא צריך להיות יותר מנוגע, אתה מרגיש, איך אתה מצליח לנגן קלידים, או לתקלט, או כמו שאתה אומר, טאבלט, מה זה על ידי...
האמת שטאבלט, יש לי פה את הטאבלט, אני תוך כדי...
הוא פשוט, הוא זמר חסידי רבותיי, תקליטן, נגן, עם המגבלה שלו, של העיוורון, והוא עושה את זה, הנה, הוא מכניס פה את הטאבלט.
אני מוציא את הטאבלט, זה עובד על אנדרואיד, אז לוקח לו זמן להידלק.
וזה בעצם...
הוא גם מדבר, וגם יש לי פה...
הקלידים הם בברייל, נכון?
לכתיבה, זה קלידים של מכונת ברייל, כאילו, ויש לי פה... שורה של ברייל, אתה רואה?
כן.
אז השורה הזו, כל הזמן אני מגלגל אותה עם כל מיני כפתורים, ואני קורא את הקבצים. זה קובצי וורד לכל דבר. זאת אומרת שאם מישהו כותב לי שיר או משהו כזה, ושולח לי את המילים, יש לי אותו בוורד מיידית. פעם הייתי צריך להעתיק לברייל, ולשמוע, ולהקליד, וסיפורים.
אז היום... מאיר ברבי הוא עיוור שנמצא איתי באולפן כאן, ורגע, ויש לו טאבלט כזה, של, עם כתב ברייל, נכון? זה קלידים, כן. זה בעצם קלידים.
זה קלידים של מכונת ברייל.
אם כאילו. זה אתה מנגן שר בחתונות...
לא, אם זה אני רק קורא את המילים כשאני שר, אבל הרבה פעמים אני תופס, ביד אחת אני קורא את המילים, ואז אני תופס את החליל, כי אני צריך לעבור לחליל במיידי.
ובוא נראה אותך מנגן רגע עם זה משהו, שנייה.
כאילו קורה משהו?
כן.
אז הנה. אוקיי, עכשיו אני רק אגביר.
אנחנו כאן בשידור, מוצא שחי, מאיר ברבי, עם הטאבלט שלו של... כתב ברייל, שזה בעצם קלידים לעברים, הבחור עיוור, ומופיע, זמר חסידי, מתקלט, מנגן, מנגן חליל.
עכשיו מי שיפריע לך קוראים לה קרמית.
ו?
ו...
לפי המהירות.
הנה, מהירות הדיבור 5. אני עכשיו במנהל הקבצים. יחסון פנימי, אני נכנס... אני פשוט יודע, גיבוי כרטיס זיכרון, סתם אני נכנס לשירון, אוקיי?
ואתה מתחיל בחתונה, בוא נראה מה אתה עושה.
ואני מחפש, לא, זה במקרה שאני, נגיד, אני צריך לקרוא מילים של שיר. אז אני נגיד, רגע, שנייה אחת, הלב שלי, אוקיי?
הנה מאיר ברבי, בחור עיוור שמנגן על חליל, רבותיי, מנגן על קלידים, שר.
אני, יש לי אחרי זה עוד סיפור נורא נחמד.
ברור, ויש לך כאן טאבלט, כמו שאנחנו רואים פה טאבלט של ברייל.
טאבלט של ברייל,
זה קלידים.
עכשיו אני מפסיק את הדיבור.
ככה הוא מנגן.
ככה אני קורא את המילים תוך כדי שירה. אני קורא פשוט. הלב שלי נקרא לי שניים, מה שלא ראתה שפחה למים, כמו סופה מן הים הולם, כמו תופה של מרים פועט. אני מתרגש.
גם אני.
זה, וככה אני עובד, ככה אני עובד עם הטאבלט הזה. הטאבלט הזה משמש אותי גם להזנה למוזיקה, גם להזנה.
ככה אתה מופיע בחתונות.
זה פחות, זה בהרכבים, אבל בחתונות אני בא עם קלידים, כן, גם בחתונות ובעיקר בבר מצוות.
קלידים ברייל? מה?
לא, לא, אורגן, אורגן.
אורגן אבל שברייל?
לא, אורגן רגיל.
אז איך אתה יודע לנגן מה?
אני יושב שעות בבית, מתאמן עליו, משתמש בו, לוחץ על כל הכפתורים, עושה את כל הטעויות כדי שבאירוע לא תהיינה לי טעויות. ותאמין לי, אני עושה את הדברים האלה כבר 30 ויותר שנה, וכיף לי עם הדברים האלה, כיף לי, אני נורא אוהב. בזמן האחרון יש לי, אמרת שאני מנגן, אבל יש סיפור נורא נחמד, שאני עושה אותו במופע, יש לי מופע יחיד שקוראים לו מאיר מבפנים, זה המופע שאני עובר דרך תחנות החיים שלי, דרך כל המוזיקות ששמעתי בחיים, שזה מוזיקה ים תיכונית, מוזיקה ישראלית, חסידית, קלאסית, לדינו, טוניסאית, מה שאתה רוצה. ויש סיפור שאח שלי פעם בא הביתה, והוא עשה מין קול כזה, כזה, אבל הוא לא עשה ככה, הוא עשה סתם פו פו פו. שאלתי אותו מה זה? אז הוא אמר לי, תשמע, משה רבנו הוציא את בני ישראל ממצרים, והם שרו שירה. ובאו כמה חבר'ה, אמרים לו, משה, אין לנו כלי נגינה, איך נשיר בלי כלים? כנראה הם היו לוויים. אז הוא אומר להם, תקשיבו, קחו את הידיים, תעשו ככה, תעשו פו, וככה יצא לכם צליל. ככה עשו, וככה שרו, וככה ניגנו. עכשיו, אני שיגעתי את אח שלי עד שלמדתי את זה, ושיגעתי את עצמי שנתיים כדי למצוא, כי הצליל היה מספיק גדול, כדי שיהיה אפשר להוציא ממנו נגינה, מנגינה ממש. לא הצלחתי אחרי שנתיים. יום אחד, איזה עיוור אחד בא, עיוור אחד זה במובן שפשוט הייתי בבית חינוך עיוורים, חבר שלי, והוא שאל אותי, איך אתה עושה את הקולות האלה? הייתי עושה קולות של ציפורים, כל מיני כזה, כזה, כל מיני כאלה, והוא מישש לי את היד, כי אני לא הצלחתי להוציא יותר מדי צלילים, וכשהוא מישש לי את היד, הוא רצה להתעלל בי, והוא מאח לי את היד בצורה כזו, ויצא לי צליל גבוה מאוד, אמרתי, יש, יש, אז הוא אומר לי, מה קרה? אמרתי לו, מצאתי איך לנגן. אז עכשיו, אני יכול לנגן בזה כמעט כל דבר שאני רוצה. ממש.
תשיעו, זה מדהים. אנחנו עם פרסמות קצרות חוזרים מיד כאן, מוצא שחי, רדיקול חי. מיד. חזרנו, מוצא שחי איתי באולפן, מאיר ברבי, שמוזיקאי עיוור, שמראה לכם איך אפשר לאהוב אחד השני יותר, והוא לאחר שספג אלבנות בתור ילד, התמודד והתגבר כמו שצריך, והיום הוא מוזיקאי, מנגן, שר בחתונות, מתפקד חיים רגילים לחלוטין, ממש הולך ובטלפון, לא מקפח את עצמו, ולא מוותר לעצמו, ועם החוזק הזה והאמונה שלו ממשיך הלאה, שוב, שבוע טוב, מאיר. אני רוצה לשאול אותך, אתה גם טכנאי הקלטה העיוור הראשון בעולם.
אני לא כזה בדקתי את כל העולם.
אני בדקתי.
אבל אני טכנאי באולפן של הספרייה המרכזית לעיוורים. יש ספרייה גדולה, נפלאה לעיוורים. היא עכשיו בתל אביב. מי שמכיר מזמן, היא הייתה בנתניה. יש להם שלוחה בירושלים, בבית חינוך עיוורים. יש להם אולפנים יפהפיים וחדשים ומקסימים. ואני התחלתי כמו פיילוט לשמש כטכנאי, כי עמוס באר המנהל החליט שהוא רוצה להעסיק עיוורים. הוא אמר, ובצדק, שאין שום סיבה שבמקום שמיועד לעיוורים לא יעבדו עיוורים, בכל מיני תחומים, לאו דווקא טכנאות. ובחלקי נפלה הזכות להיות טכנאי הראשון שמכשירים אותו, מצאנו תוכנה שהיא נגישה, לכל המחשבים שלי וכאלה, ואני עובד עם התוכנה הזו, ואני טכנאי, ודרך אגב, שם הכרתי את יעקב בלוך.
העורך שלנו המיתולוגי.
כן, כן, כן. אז אני טכנאי שם, וזה מרתק. אני גם עסקתי הרבה שנים בחינוך, אני עסקתי הרבה שנים בהוראה, ואני לימדתי במרכז וראיתי בירושלים מוזיקה, ולימדתי ילדים, זה היה מרכז שהיה מזמין אליו ילדים עם צרכים מיוחדים, מכל הגוונים והסוגים של הצרכים, ומכל הגילאים. היה מגיל שנה אפילו, עד גיל 21, שזה הגיל של משרד החינוך. ויש לי כמה סיפורים כאלו שאני אומר, שתשמע, אתה צריך להיות יצירתי, ואז אתה מצליח בכל דבר. היה לי קטע עם ילד שלא רצה לבוא אליי. פשוט הוא לא רצה, הוא צרח ובכה, וצריך לעשות לו חיבוק כזה של להרגיע אותו, קוראים זה הולדינג, והוא לא רצה. יום אחד אמרתי לו, בוא רגע, נקרא לו שימון לצורך העניין. ואז הוא בא, אני אומר לו, שים את הראש עליי ככה, ישבתי והוא שם את הראש, הוא התכופף, ואז הגב שלו היה לי כמו טוף, ואני לא יודע מאיפה יצא לי, יצא לי, שימון שלי בפיטה, שימון שלי בלפה או בגט, המשכתי את השיר ככה עם הקצב על הטוף, מאז הוא רצה לבוא רק למוזיקה. ויש מלא סיפורים כאלה, אם אתה יודע איך להגיע, שמה, ותרשה לי עוד סיפור אחד,
כן.
קבוצה של ילדים באו והם בני 14-15, החדר של המוזיקה שלי היה כולו שטיח, לא היה לי כיסאות, רק כיסא אחד למלווה של הקבוצה, וכיסא לפסנתר. כולנו היינו על הרצפה, כי רציתי להיות מה שנקרא בגובה העיניים, תרתי משמע. וכל הילדים ישבו וזה, ועכשיו הם, אתה יודע, מפריעים, כמו שאני הייתי. כולנו מפריעים וזה, והפריעו, והם החליטו להתיישב עליי, כולם, פשוט להתיישב עליי, כולם בפירמידה, אני למטה, ואחד על השני, פשוט הייתי למטה, בתוך הג'יפה של השטיח, ולא ידעתי מה לעשות, אמרתי, מתוך הג'יפה הזאת, אמרתי להם, תקשיבו, יש לי בעיה גדולה איתכם, אמרו לי מה, אמרתי להם, אני מת עליכם, מת. ככה, כמו שגמרתי את המשפט, כמו מרגרינה, כולם קמו, התיישבו, והתחלנו בשיעור. אני לא מאמין, זה כמו נס היה.
אז הכל זה גישה, אתה אומר.
כן, חד משמעית.
אנחנו כאן מוצא שחי ברדיו קול חי, ובאיזה שלב התחלת באמת לקחת את האומץ הזה, ולקחת וללמוד יותר מוזיקה פרקטית, לנגן. בסדר, חליל מגיל צעיר, אבל לאט לאט עם ביטחון עצמי, ולדעת ולעשות עם זה גם מקצועי.
בוא נגיד לך, אני חושב, זה היה מבולבל, כי בוא נגיד שאף פעם לא למדתי פיתוח קול, אוקיי? והיו תקופות שהייתי ילד, וכולם אמרו, יש לך קול של מלאך וזה, ורצו שאני אשיר, וכל כך אהבתי שהם ביקשו שסירבתי כל הזמן.
כן.
וכשסירבתי, אז כבר לא רצו יותר, לא שאלו יותר. ואיכשהו זה יצא. בתיכון אתה עושה דאווינים, אתה גיטרה, שמונה אקורדים שאתה יודע, אתה מנגן, אתה עושה רעש, אתה אומר, וואלה, אני. ותשמע, ואיכשהו בבר אילן, באוניברסיטה, כבר התחילו כל מיני חבר'ה להתארס. עכשיו, האירוסין היו בבית, מקומות קטנים, והייתה לי אורגנית קאסיו קטנה. אמרתי להם, הייתי מתחנן, הייתי אומר להם, תעשו, בבקשה, חינם, אני בא, אני מנגן לכם, חינם, בחיי, אני... והייתי מנגן, לא פותח את הפה, כולו מנגן. תודה. ואז התחלתי לקבל אומץ, החבר'ה התחתנו, היו מזמינים להקות, הייתי אומר להם, תנו לי, אני עולה לבמה קצת עם החליל, קצת, מה אכפת לכם? חינם, לא יעלה לכם, יש לכם עוד נגן, אני לא יודע מאיפה זה בא לי. ולאט לאט, אחר כך הייתה לי להקה, שעבדנו באמת די הרבה זמן, חתונות וכאלה, ובאיזשהו שלב היו צריכים נגן יחיד באיזה מקום. ואחד החברים בלהקה אמר, לך, מאיר, יש קלידים, לך יש ציוד הגברה, כי אני הייתי הבעלים של רוב הציוד בלהקה. אז הוא אמר לי, אולי אתה יכול לעשות. באתי, ואני לא אשכח את היום הזה. גמרתי את העבודה, הבאתי איתי נער שיערוז אחריי ויפרק, כי אתה יודע, תמיד צריך עוד עיניים. אני אף פעם לא הולך להופעה לבד דרך אגב, על זה נדבר אם אתה רוצה אחר כך. ואחרי ההופעה, אחרי הבר מצווה הזו, כל החבר'ה, כל האנשים, או רובם, לא ראיתי כמה, אבל רובם בטוח, פשוט עברו לפניי ולחצו לי יד, כאילו אני איזה, לא יודע, הייתי בהלם, ואז הבנתי, תשמע, תסלול את הדרך, זה הכיוון שלך, כי עסקתי בהמון תחומים במוזיקה, אבל נגינת השירה על במה זה הכי הכי.
אבל איך אתה יודע שאתה באמת מרגש את הקהל, משמח את הקהל, ושאתה, אתה צריך גם להרגיש את הקהל איכשהו, ולראות אותם על הרוקדים, ויש הרבה מאוד עניינים של ראייה גם בהופעות, אני לא מדבר איתך בהקלטות, או בבית באולפנים, ובבית חינוך,
כן, זה פחות.
על במה.
על במה.
צריך להרגיש את הקהל, איך אתה מרגיש את הקהל?
אוקיי, אז אני, קודם כל, אל תספר לאף אחד, יש לי איזה שרידים קטנים, קטנים, קטנים של ראייה, ממש קטנים, שהם לא רלוונטיים, כי אני משתמש בברייל כמו שאתה רואה, וזה, זה לא משמעותי. אז איזושהי התמצאות קטנה במרחב, יש לי קצת יותר. אבל, אני אגיד לך את האמת, אני, זה הרגשה שהיא מעבר לראייה. קודם כל, חוץ ממה שאמרתי עד עכשיו, אני בא תמיד עם מישהו. מישהו שהתפקיד שלו זה בעצם להיות איתי, בכל הערב, לשבת לידי, הוא כמעט לא מדבר איתי. הוא מצידי יכול לחשוב על מה שהוא רוצה, אבל מדי פעם, כשיש איזה משהו ספציפי, נגיד מרימים את החתן למעלה, אז אני ישר, כשזה מתאים, אז אני ישר עובר לאיזה שיר למעלה, נגיד, אוקיי, או משהו כזה. כל מיני דברים כאלה, הוא נותן לי את התמונה היותר, ברזולוציות הגבוהות יותר. מה שההרגשה של הקהל היא קיימת אצלי כנראה איכשהו אני אומר, הכהן הגדול היה מקריב קורבנות, ופעם לא היו גפרורים ומציתים אלקטרונים. הוא היה צריך להציט את האש, היה עובד קשה. אני, ברגע שאני עובד להציט את האש, ברגע שאני מריח זהה, חד משמעית, מריח זהה, שומע את הקהל, קולט את התהודה של האולם, אני יודע שהקורבן שלי, התפילה שלי התקבלה. ככה אני מאמין. ובוא נגיד שאם לא הייתי טוב, לא היו מזמינים אותי. וזה קורה עדיין, וזה כיף.
יפה. טוב, אנחנו רוצים להמשיך, ואני רוצה לשמוע באמת על ההתמודדות שלך ביום-יום. ואיך אתה באמת לוקח את המגבלה הזאת והופך אותה לפעמים אפילו ליתרון.
תראה, למשל בתחום המוזיקלי, אני אומר לכל מנהל אולפנה שאני פוגש, שאני המרקיד האולטימטיבי לאולפנות, כי אני לא רואה את הבנות. אז זה חלק מההתמודדות. הומור זה חלק מהעניין. כמובן, כמו שאמרתי לך, הוכשרתי בבית חינוך עברים לכל מיני תפקודים לעצמאות. כל החיים שלי, גם לפני הנישואין, בחרתי לגור בדירות סחורות, לא רציתי כל כך לגור עם ההורים, כי רציתי להיות באמת עצמאי. אני ביום יום עושה כמעט כל דבר שאני צריך לעשות, אני עושה אותו לבד. כמו התפקיד שלי זה בימי שישי, אני מבשל את האוכל לשבת. אשתי עושה המון, אז במסגרת השבת, אז היא יותר קונה לי את, את הפרודוקטים, ואני מבשל. אני כל דבר שאני צריך, אני באמת מנסה, אני לא יודע, אתה קורא לזה, לא מוותר לעצמה. תשמע, נולדתי ככה, זה המצב. ופעם שאלתי את אמא שלי, מה עשית כשאמרו, הייתי בגיל אוניברסיטה, שמחקרים וכל השאלות, אז אמרתי, מה את עושה כשאומרים לך שהבן שלך עיוור, ואני הייתי היחיד בנתיבות עיוור, היו מבוגרים, אבל ילד, קטן, תינוק. אז אמרת לי, מה עשיתי? בכיתי והמשכתי. וזה המוטו.
איך אתה יכול,
אתה בוכה וממשיך, אין מה לעשות.
איך אתה יכול כאן במוצש הזה, לעודד את המאזינים? תשמע, בסך הכל יכולות שיש לך איזה מאזין שהוא עיוור, או סובל ממגבלה אחרת, והנה אתה פה, מצליח ומגדל משפחה, וגר, ונוסע באוטובוסים, נכון אוטובוסים?
אוטובוסים, כן, בטח.
ומנגן בחתונות, ומקליט, ונהנה, ומתפרנס מהמוזיקה שלך, ועושה הרבה.
מסרים, אין לי כל כך. מה שיש לי להגיד לכם, תשמעו את הקול שלי, האינטונציה, המוזיקה של הקול, אני לא, הקול שלי הוא לא מת, הוא לא מסכן. וזה מה שאתה משדר, זה מה שאתה מקבל. נתן היא מילה סימטרית, משני הצדדים אתה קורא אותה, אם אתה משדר נינוחות, ואתה משדר ביטחון, ואתה משדר דרייב, כאילו אין יאוש בעולם, אין. אז אם אתה משדר את זה, אני גם קורא לעצמי מאיר שמח לשמח, וזה באמת הייעוד שלי. פעם הייתי בהופעה, מישהו אמר לי, וואו, בכיתי מהשיר שלך. אמרתי לו, לא, אבל אני, הייעוד שלי זה לשמח. אז הוא אומר, אבל אם גם הצלחת לרגש אותי ולהבכות אותי, אז בכלל. אז אני אומר, הייעוד שלי זה לשמח, ואני משתדל לממש אותו. עכשיו, כשאני מנסה לשמח אנשים, מן הסתם, זה נדבק גם בי, וזה מה שיוצא ממני, ואני מאחל לכל אחד, לאו דווקא עם מגבלה או בלי מגבלה, כי לכולם יש מגבלה, גם אלה שלא רואים אצלהם. תאמין לי, אני מכיר הרבה סרוטים, וואו. אז אני אומר, תשדר, תחשוב טוב, יהיה טוב. אמיתי, זה באמת משפט אמיתי. אין ספק, אני מאוד מאמין בו.
הכל התחיל אצלך בעצם השורשים, אמרת שאתה טוניסאי,
כן.
מבית הכנסת, נכון?
בית הכנסת ואימא, זיכרונה לברכה.
איזה פיוטים אתה זוכר בבית הכנסת, שתור ילד עיוור שזה באמת נגע בך?
תראה, יש קטע בברכת יוצר בשבת, שלהקת, לא זוכר, יש את השיר, הכל יודוך והכל ישבחוך, כן? אבל אצלנו בבית כנסת, היה מישהו שהיה, הוא היה אומר פסוק מזה, ואנחנו היינו הקהל, היינו אומרים את הפסוק הבא. ובאיזשהו שלב, אני לא יודע איך הם עלו עליי, והם ביקשו ממני להגיד כזה, ברוך אתה אמוני, אלוהינו מלך העולם, יוסר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. ואז כולם עונים, הכל
מתוק יש לך.
ואתה יודע, וזה, זה, 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 והפיוטים של יום כיפור, ואני יכול להגיד לך שאצלנו בג'רבה זה מנגינות אחרות, זה לא כמו הירושלמי, וזה, ורוב השנים הראשונות של החיים שלי, עד גיל 30, אני חושב, חגגתי, אפשר להגיד, ביליתי את יום כיפור בבית הכנסת של ההורים. אז המנגינות הג'רבאיות נכנסו לי חזק, ו... אני הכרתי את אדון הסליחות, אבל ידעתי תמיד שיש לי מנגינה נוספת של ג'רבה, כן? כל מיני כאלה. כן, בית כנסת השפיע עליי, ואימא, זכרונה לברכה, הייתה שרה המון, 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 והייתה מספרת לי על הקהילה, והיו כותבים בקהילה לכל אירוע שהיה קורה, נגיד, אני יודע, מישהו היה מהמר.
לא משנה,
נכשל אוקיי. במשהו. אז כתבו עליו שיר. והיא הייתה שרה, ומישהו, אני יודע, בא לבקר איזה ראש ממשלה. אנואר סאדאת הגיע לביקור בארץ, כתבו עליו שיר. אז הקהילה הייתה כולה שירים. אז את הדברים האלה ספגתי מהאימא, מהאבא, מהשכונה, אתה יודע, כי בנתיבות היו גם מרוקאים וגם טוניסאים, והכל היה מתערבב, ורדיו. זה מה ששפה, וכמובן, המוזיקה שלמדתי בבית חינוך עברי, מוזיקה קלאסית ו...
יפה. טוב, אנחנו מדברים עכשיו על מוזיקה, כמובן, כמו איזה מוצא, שאנחנו בין המצרים, אז אנחנו מחפשים את הנקודות היפות, איך לעודד ולאהוב את השני, וגם בשלב היום כבר זה פחות פוגע בך, נכון? כי יש עברים שהם הופכים להיות אגרסיביים ברגע שהם מדברים עליהם, אומרים להם, אתה לא רואה, אדוני, אתה לא, אצלך אתה לוקח את הכל בשמחה, כי עברת את זה כבר כשהיית ילד, וכמו שאמרת, אתה חושב טוב ונהיה טוב.
כן, זה בחלק מההופעה שלי אני עושה את הדברים האלה. יש לי מלא סיפורים מצחיקים. נגיד פעם, לפני שהייתה קריזה באוטובוסים, שגם היום היא לא עובדת כל כך טוב ולא משנה, אז הייתי צריך לשאול כל הזמן איזה קו, אז יום אחד האוטובוס נעצר, אני שואל, איזה קו זה, בבקשה? אז אומר לו, אתה לא רואה, כתוב. אומר לו, לא, אני לא רואה. הוא הפסיק לנסוע, הוא אומר לי, סליחה, ירד. אמרתי לו, עזוב, תרגיע, אחי, בוא, תגיד לי איזה קו אתה וזהו. או שהיה נהג מונית אחד, שראה אותי, אתה יודע, שאתה מחכה למונית באזור של הרבה מוניות. ואז הוא בא אליי, ואני מחכה הרבה זמן, אז אני חולם, אתה יודע. ופתאום הוא בא לי לאוזן וצורק, לאן אתה רוצה לנסוע? אני, מה זה ניבלתי? אמרתי, אז אומר לי, לאן אתה צריך? כאילו הוא הבין מיד שאני לא חירש, אתה יודע.
כן.
מלא סיפורים, לגבי הקריאה שאמרנו שאני קורא במוזיקה, כל מיני, כאילו אני קורא את השירים בזמן אמת, הייתה לי הופעה שהיה שיר נורא ארוך, והייתי צריך לקרוא אותו, כי לא למדתי אותו, והייתי עם דפי ברייל, כי לא היו הטאבלטים.
כן.
בסוף השיר, בא אליי אחד עם מבטא מרוקאי כזה, הוא אומר, תשיר עוד בפעם את השיר הזה. אני אומר לו, אבל רגע, יש תוכנית, עכשיו אתה שר אותו. אז אני אומר לו, טוב, תן לי רבע שעה. בקיצור, אחרי רבע שעה אני מתחיל לשיר את השיר, וקורא מהנייר, פתאום אני שומע אותו, אומר, תראה, תראה איך הוא קורא מהבטן. זה יופי, תראה איך הוא קורא מהבטן. אז כן, אם אתה רואה את הדברים בצד המצחיק, אז זה סבבה, זה כיף, זה... עזוב, תשמע, אנשים בסך הכל רוצים טוב.
איך אתה בתור
אני אבל... אני חייב עוד משהו, כן. אתמול מישהו באמת עזר לי, הוא אמר לי, יש פה עיכול, ואמרתי לו, תודה, הכל בסדר, אני עוד... הוא התנצל, אמרתי, לא, אתה לא צריך להתנצל, אתה עזרת לי, אחי, אני לא, לא אומר לך בכעס. הוא כנראה נתקל באגרסיבים שאמרת, ואני מפחד מהם, כי הם עושים לא כל כך טוב. זה חבל, אנשים באים מרצון טוב, באמת.
טוב, לסיום אני רוצה לשמוע באמת על העובדה, איך אתה מצליח בלי עין הרע להיות אבא כזה טוב לילדים, וילדים ברוך השם, כולם רואים, נכון?
כולם רואים, כן, כולם גומרים עוד מעט לימודים, הקטנה ביוד א', איך אני מצליח להיות אבא? תשמע, הם לומדים, הם נולדים למציאות הזו. הם לא מכירים מציאות אחרת. אבל האמת שאני לא יודע, זה מאוד אישי ומאוד מאוד אינדיבידואלי, זו אותה מילה. תשמע, אני מאוד משתף אותם בלבטים שלי, כמובן, לא כשהם קטנים, אבל כשהם גדולים. אני אגיד לך, נגיד, כשהילד שלי היה בגן, הייתי בא לקחת אותו, הוא היה בורח לשחק, וכל הילדים האחרים היו באים אליי, לשחק איתי, ואני שומע על סיפורים הפוכים, שילד לא רוצה שההורים שלו העברים יבואו איתו, אני לא יודע, תשמע, זה מאוד, מה שאני יכול לספר לך...
אתה מבין את זה אבל בתור אבא?
אני מבין את זה, וקשה לי לשמוע את הסיפורים האלה של הילד שלא רוצה שאבא שלו יבוא איתו, זה נורא קשה לי לשמוע. אין לי הצעות, אין לי טיפים. מה שאני יכול להגיד לך, שדבר אחד קרה בגן של אותו בן שלי, בחור שיהיה בריא, נועם, יש לי גם את תליה ותמר שאני מזכיר, ואת נורית רעייתי, שתהיה בריאה, כולם שיהיו בריאים לי, ויום אחד בגן בא איזה ילד, ואמר לה, לנועם, הוא אמר לו, אבא שלך עיוור, אבא שלך עיוור. עכשיו, נועם לא ידע מה להגיד. אמרתי לו, נועם, תגיד לו, נכון, אבא שלי עיוור. אז הוא בתמימות של ילד, אומר לו, נכון, אבא שלי עיוור. הילד הלך, למה? הורדנו לו את כל העניין. זה לא מעניין אחרי שהוא כאילו הרס לו, אתה מבין?
כן.
זאת הגישה, תשמע, אין... מה אני עכשיו אתחיל לצעוק על הילד? לך תחפש את ההורים שלך, מה, זה לא העניין.
וואו, תשמור, שמענו פה שיעור קצר באמונה, אני חייב לומר לך, ובהתמודדות, ומאיר ברבי, זמר, שימו לב, אני חוזר למי שמצטרף אלינו, בחור עיוור מלידה, שלקח את המגבלה הזאת, והפך אותה אולי ליתרון, כשהוא טכנאי הקלטה הראשון אי פעם של מוזיקה ושל הקלטות באולפן של בית חינוך עברים, הוא מנגן בחתונות על קלידים, על חליל צד, הוא שר, הוא מתנייד, הוא הולך, מגדל משפחה לתורה, לחופה ולמעשים טובים, ומראה לכולם פה, כשהקדוש ברוך הוא לפעמים נותן מכה, איך אפשר להתמודד עם המכה הזאת בצורה טובה. מאיר, כשהיית אצלי במוצ"ש לפני כמה שנים, הוצאת סינגל, נכון? שיר למעלות זה היה מלי זוכר, נכון?
כן, לא מזמן, שיר למעלות, כן, לחן של דוד רבר, סינגל מאוד, אני מאוד אוהב אותו.
תן לי זה פזמון ככה, הקפלה.
שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מאם השם עושה שמיים וארץ. עזרי מאים, מאים השם עושה שמיים וארץ.
איזה יופי. אגב, סיפרת לי ככה בדרך פה בפרסמות על שיחה שקיימתי פה עם יעקב שווקי, שלפני הרבה מאוד שנים, ששיחה שרגישה אותך ברדיו.
מאוד השפיעה עליי.
מה, תספר לי?
תראה, אתה דיברת עם יעקב, הוא לא רצה שתספר את זה. אתה סיפרת שיעקב קיבל טלפון מאבא של ילד חולה בסרטן, שהילד לא יכול היה להירדם, ויעקב ושווקי בדיוק יצא עם השיר רחם, והילד נורא אהב את השיר הזה, ושיחות לארצות הברית היו עולות איזה 30 שקל לדקה, זה אני זוכר, ויעקב קיבל טלפון מהאבא של הילד, כי הילד לא יכול היה להירדם, והוא רצה אבא שהילד איכשהו ילך לישון, והוא רצה שיעקב שווקי ישיר לו אולי, אז יעקב שווקי אמר לו תנתק, והתקשר אליו בחזרה, ושר בשפופרת, מישהו יודע מה זה היום? של הטלפון לילד במשך 45 דקות את השיר רחם, הקפלה, לא כמו שאני.
עד שהוא נרדם.
עד שהילד נרדם.
אני יכול להגיד לך מי זה, לילד הזה קוראים נוסי רוטמן. היום הוא, ברוך השם, בריא.
איזה יופי.
והוא אח של הזמר מוטי רוטמן מהקול הבא. סיפור אמיתי לגמרי, הוא פשוט שר לו בטלפון כמעט שעה, עד שהילד נרדם. שום דבר לא ירדים את הילד הזה מכאבים, ומה שירדים אותו היה 48 דקות בטלפון ששווקי פשוט שר לו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עד שהילד נרדם.
בגלל זה התחברתי לסיפור הזה, לאור הסיפורים שסיפרתי לך לגבי ההתעסקות שלי בחינוך, עם כל ה... איך שאני... כאילו, אתה צריך לקלוט את הילד, אתה צריך לקלוט את, ה... את מי שממולך, לאו דווקא בשטח של חינוך, אלא בכלל. אני מדבר עם לקוח, אני יודע, שרוצה אותי לבר מצווה, בת מצווה, אני יכול לפעמים לדבר איתו שעה וחצי, ואני לא יודע איך זה בא. אחותי פעם... השתגעה, היא אומרת, עם מי הוא מדבר? אני באתי לבקר אותו, הוא מדבר שם. אז אשתי אומרת לה, זה ככה אצלו, הוא מדבר עם לקוחות ככה. אבל זה הדרך להגיע לאנשים, ולא לדחוף, לא לדחוף.
אז הנה סיפור ברדיו שחיזק. מאיר ברבי שהיה אצלי באולפן, תודה רבה שהגעת.
תודה רבה לכם.
אני רוצה לאחל לך הצלחה גדולה.
אמן.
ומתי מוציא שיר חדש?
בדרך, יש לי שיר חתונה, שאני כתבתי והלחנתי, בבסיס שלו הוא נכתב לאחיין שלי עמוס ואשתו רות, אבל אי אפשר לכתוב שיר לרות ועמוס ולהוציא אותו לרדיו, אז שיניתי אותו לחתן ולכלה. זה יהיה שיר בסטייל פיוט ספרדי כזה, שמח של לשבור כוסות ולדפוק על השולחנות, יהיה סבבה.
אחלה, תודה רבה לך שהיית אצלנו.
תודה רבה לכם.
אנחנו מסיימים שעה ראשונה שמוצא השחי, חוזרים לשעה השנייה עם סיפור נוסף של אהבת חינם, מיד חוזרים.